פה שאלה.
אז השאלה איך ההכרה בזה שאני מקבל הופכת להיות נתינה?
איך ההכרה בזה שאני מקבל הופכת להיות נתינה? כי ברגע שאני מכיר שאני מקבל, אני מודה לזה שהוא הנותן. כלומר, עשיתי לו, נתתי לו עשיית נחת רוח. כן, בזה אני נתתי. בסדר? זה משמעות אגב של נחת רוח, שהרוח נחתה, על פי הארמית, שנחת הכוונה ירד. שנחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. טוב, ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בעמוד קופטט. דיברנו על העבודה הפנימית של החסיד, דרך עמידות, דרך מצוות, דרך תפילות, דרך ברכות. כל אלה הן הפעולות השונות של החסיד. עכשיו אנחנו עוברים למשהו ששייך להשקפת עולמו של החסיד. זה ואחר כך, כן, בשורה 4, ואחר כך יישב בליבו את עניין צידוק הדין. צידוק הדין זאת השאלה המרכזית של ההכרה הדתית. מה שנקרא צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. איך יכול להיות שיש בעולם סבל בלתי מוצדק? כן? יש מי שצדיק והוא סובל, יש מי שרשע וכיף לו, זה לא בסדר. אז יש עבודה שלמה שנקראת עבודת צידוק הדין, בלועזית קוראים לזה תאודיציה, צידוק דין האלוהים. יש ספרות שלמה שעוסקת בשאלה הזאת. בין היתר ספר יוב, וגם התלמוד במסכת ברכות אומר שזאת הייתה השאלה שמשה שאל את הקדוש ברוך הוא כשהוא אמר לו, הודיעני נא את דרכיך. ויש מחלוקת בין התנאים, בין חכמים לרבי מאיר, האם משה קיבל תשובה לשאלתו או לא. למאן דאמר, מה הייתה התשובה שהוא קיבל? יש מחלוקת מה הייתה התשובה, יש שתי דעות. וגם דעת רבי מאיר שחולק ואומר שמשה רבנו לא קיבל תשובה, אז יש שם שאלה, מדוע זה נקרא שהוא לא קיבל תשובה? האם התשובות שהוא קיבל אינן נכונות או שהן רק חלקיות? יש ספר שלם, די פופולרי בדור האחרון, של רמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, בשם דעת תבונות, על שאלת הטוב והרע, האלוהיים, והבנת ההשגחה האלוהית בעולם, והספרות הדתית במאה ה-20 הלכה והחריפה את הנושא בעקבות השואה, שהשואה הייתה מקרה קיצוני מאוד של צדיק ורע לו, ו... תתעוררו בעקבות כך שאלות רבות. כל העבודה הזאת נקראת עבודת צידוק הדין. עכשיו, צידוק הדין זאת עבודה לא פשוטה בגלל שהיא יכולה גם להביא להסברות נאיביות. למשל, יש מי שיאמר, אני חייב להיות עורך דין של הקדוש ברוך הוא. אני צריך להצדיק את ההתנהגות שלו. כל מה שאני רואה, אני צריך להסביר שזה בסדר. ואז לפעמים יש נטייה לקבל הסברים ילדותיים או אפילו לא מוסריים בעקבות כך. למשל, יש מי שאומר, לא יכול להיות שיש סבל אם לא היה חטא, שהרי כתוב בגמרא, אין מיטה בלא חטא, ולא ייסורים בלא עוון. אז אם אנחנו רואים שהיו ייסורים של מיליוני אנשים שנהרגו ביניהם 2 מיליון תינוקות, אז אנחנו חייבים לתת הסבר ולומר שהייתה פה עבירה. ואז מחפשים מה העבירות, ועל פי זה מסבירים. כן? כמו שלמשל מצאנו, שמי שאמר שהשואה הייתה בגלל שעברו עבירות, ועכשיו שעוד פעם עם ישראל מחלל את השבת, אוכל שפן וחזיר ומחלל יום הכיפורים, אז עלול להיות הדבר הזה עוד פעם. מסקנה, הקדוש ברוך הוא לפי זה, הוא חלילה איזה מין בעל מקולת עצמני, שכאשר לא משלמים בזמן, אז הוא מפעיל את ההוצאה לפועל בצורה אכזרית ובלתי מתחשבת. כן? כלומר, השאלה האם זה לכבודו של מקום לצייר את ההנהגה האלוהית בצורה כל כך קטנונית. אז זה שאתה צריך מצד אחד לצדק דין השם ולומר שכל מה שהשם עושה זה בצדק, זה דבר אחד. האם בגלל זה תצטרך לתת הסברים ילדותיים? התשובה היא לא. כן. בבקשה. לא שומע. בספר, לא אמרתי שאין בספר שופטים או בכלל בספרות היהודית, אפילו גם בתורה, כן? דבר כזה של מה שקרה, הנהגת המשפט. אתה עושה טוב, יהיה לך טוב. אתה עושה רע, יהיה לך רע. כן? זה הרבה פעמים, זה כתוב. השאלה, האם זה מקיף את הכל? והתשובה היא, ברור שלא. הרי למשל, בספר מלכים, אם כבר אנחנו מדברים על סגנון כזה, הרי בספר מלכים זה עוד גם כן בולט. כשהיה מלך טוב, עם ישראל היה לו טוב. וכשהיה מלך רע, לעם ישראל היה רע. נכון? אבל יש בעיה, ירובעם השני, בן יואש, הוא היה מלך רע, הלך אחרי כל המעשים של ירובעם הראשון בן נבט, והוא דווקא השיב את גבול ישראל עד לבוא חמת. כן? הוא קבע שם כיבושים חבלז. שואל, אז המחבר של ספר מלכים, ירמיהו הנביא, לפי המסורת של חז"ל, מוסיף הערה, הוא אומר, כי ראה השם בעוני ישראל, מורה מאוד, ואפס עצור, ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל, ולא דיבר השם לחלות את ישראל, ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. כלומר, מה קורה כאן בפסוקים האלה? שזה חריג. זה חריג, עשה זה הסברה. עכשיו, זה לא אומר שהסברה היא לא נכונה, הסברה היא נכונה. רק אני אומר, זה מראה שיש פה עוד מרכיבים. כן. אתה אומר שלפי דבריי, מידת הדין האלוהית היא בעצם ענף משני של ההנהגה הכללית. והנה אתה מביא לי מקור שלכאורה אומר את ההפך, שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין. ובדיעבד רק, כיוון שהעולם לא מתקיים, ברא אותו במידת החסד. עד כאן דברי קודשך. תשובה. א', אתה לא מצטט את המדרש נכון. לא כתוב שהוא ברא במידת החסד, אלא שיתף מידת הרחמים ונתקיים העולם. דבר נוסף, בוא נלמד את המדרש הזה בקצרה. נתחיל ככה. בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. עד כאן. איזה מידה זאת, המחשבה לברוא את העולם? זה חסד, נכון? נמשיך. במידת הדין, איזו מידה זאת? דין. ראה שאין העולם מתקיים, שיתף את מידת הרחמים, איזה מידה זאת? רחמים, ונתקיים העולם. אם כן, כמה מידות מוזכרות באותו מדרש? חסד, דין ורחמים. שלושה, נכון? זה לא קשור לפיסוק. זה מצד האמת, לברוא את העולם זה חסד. נקודה. לפי זה יוצא שכדי לברוא את העולם בחסד היותר מושלם צריך לברוא אותו במידת הדין. כלומר, אין לך חסד יותר עליון מהדין. כי אם העולם היה יכול להתקיים במידת הדין, זה החסד היותר גדול, שהנברא זוכה בקיום שלו. ברור? אלא שבמציאות אי אפשר לנברא לזכות בקיומו מול האינסוף, ולכן צריך לתת לו זמן לזכות בקיום. איך נקרא הזמן? רחמים. מה זה רחמים? זה זמן, כן? רחמים זה רבים של המילה רחם. הרחם זה המקום שבו אני קונה זמן. שניתנה לי זמן כדי לקנות את היכולות להתמודד עם האתגרים שבחוץ. אוקיי? יוצא לפי זה שמכאן כדבריי, אם כן, על פי אותו מקור, שהנהגת השם את עולמו היא בחסד עליון, כי לעולם חסדו. זה פסוק שחוזר 26 פעמים רצופות בספר תהילים, בהלל הגדול. אלא מה, שכדי להוציא אל הפועל את החסד הזה צריך גם דין. יש על זה הערה של הרב קוק בספר עולת ראייה, חלק ב'. ה-26 הפסוקים שהם מסתיימים בכי לעולם חסדו. הם כולם שיר גדול, אלופת חסד אל הנצחית על כל בריאותיו, החסד המתעלה מכל תכונה של מידת דין, שהוא, כלומר מי הוא? הדין, מוכרח להופיע בעולם בשביל קיומו כל ימי הארץ, אף על פי שהמטרה הפנימית של הוויית האדם הלא התעלותו המוסרית, שבשביל כך זקוקה מידת הדין להיות מתלווה ביסון ההדגה. וגם היא באמת ראשית המחשבה, הנה, זה המדרש שהבאת, היא באמת ראשית המחשבה של ההנהגה הכללית, מחשבת השם הגנוזה. בכל זה, החסד הנצחי הוא יסוד הכל, הרי רצה לברוא, גם הרב יודע לפסק, כן? כי גם, עכשיו הרב מסביר, גם האושר של טהרת האדם המוסרית, הלא חסד גדול הוא. ולא עוד, אלא שהוא החסד היותר עליון. אלא שמידת הדין השורשית מתחברת אליו ביסוד ההתגלות הגנוזה של המחשבה העליונה. שסוף הכל היא הקדמה לאורה של תורה, שהוא חסד העליון המוחלט שנגלה בעולם אחר 26 דור. יפה. אז הדין הוא נספח, הוא לא עיקר. על זה נאמר מתה כלפי חסד. תלוי? מה זה? מה אמרת? למה אמרת חסד? מה? מה זה? איפה כתוב? כן, אבל באנשי אמונה אנחנו אומרים מתה כלפי חסד. לא, לא באנשי אמונה, ב... רגע, ב... לא באנשי אמונה, לא בתאמן ומראות, לא בתאמן ומראות, אלא, נו, אז זה שאומרים בסוף, אל תעשי מנו קלה, נכון? אל תעשי מנו קלה, אומרים מתה כלפי חסד, לא חסד. אז כך שיש הצדקה גם למה שאני אומר.
יש משמעות לזה שזה 26 פעמים כנגד שנובע?
אנחנו בזה יוצאים מן הנושא. אז אנחנו לא מעלים. טוב, אנחנו נמשיך. ואחר כך, אז אם כן, בואו נקרא עוד פעם. מושג צידוק הדין, שהוא חוכמה מפוארה ורחבה, שהיא חלק מעבודתו של עובד השם. עובד השם צריך לעסוק בנושא של צידוק הדין, ויש כאן כמה סכנות, גם של ילדותיות בנטיות האלה. ואחר כך יישב בליבו את עניין צידוק הדין, למען יהיה לו למגן ולמחסה, מן הפגעים והצרות המתרחשים בעולם הזה. וכן, תיושב בנפשו מידת צדקו של הבורא בכל בעלי החיים. אגב, שימו לב שריהל לא מסביר לנו כיצד להגיע לצידוק הדין. כן? הוא לא מסביר. כי הוא סומך עליך שאתה תלמד את כל הספרות שנוגעת בזה, ובמיוחד ספר יוב, שהוא אחד מהספרים היסודיים ביותר בנושא. בספר יוב, אולי נזכיר את זה בקצרה, יש ליוב שהוא, כזכור לכם, כידוע לכם, צדיק. צדיק שסובל. סובל מאוד. והוא עומד מול חברים שלו, שבאים להסביר לו למה הוא סובל. זה מאוד נחמד כזה. כלומר, אתם בן אדם, יושב לו בתוך האפר, מתגרד, כל הצרות שבעולם באו עליו, באים שלושה אנשים מדושני עונג שאין להם שום צער, שום כאב, יושבים לידו ואומרים לו, יוב, באנו להסביר לך מדוע אתה סובל. לא, יש להם כוונות טובות. יש להם כוונות טובות. ואז אליפז יוצא בנאום חוצב להבות על צדיק ורע לו וכו', ושתמיד יש איזה עבירה או משהו כזה. ובלדד הוא אומר בכלל שיש איסורים של אהבה, וצופר אומר מי מבין את סוד השם וכו'. מה עונה איוב? אני סובל. אבל אולי תתייחס לטענות שהובאו. ואיוב מסרב, הוא רק לועג לדברי חבריו מתוך טענה אחת, אני סובל. שאלה היא, למה זה טוב? כלומר, מה היה קורה אם יוב היה קצת מתבונן בדברי חבריו? אז מה היה קורה? היה אומר, תשמעו איזה יופי שבאתם, תודה רבה שנתתם לי הסברים כל כך עמוקים, זה כזה, פיכם מפיק מרגליות, תודה רבה לכבוד החכם השלם אליפז, וכבוד הרב הגאון בלדד, והדרשן המופלא צופר. איזה דברים מתוקים עשיתם כאן, רבי חנניה בן עקשיה, והיו אומרים קדיש דה רבנן, והשכבה על 10 ילדים של יוב, וכולם היו לוקחים קצת איזה כיבוד, איזה ופלה, משהו, וכולם היו מרוצים. רק דבר אחד לא היה קורה. השם לא היה נגלה אל יוב. במקום זה, יוב דחה את כל דבריהם, וקיבל ראיון אישי אצל הקדוש ברוך הוא. כלומר, לפעמים ההסברות, גם אם הן הסברות נכונות, הן אינן מספקות את המטרה של הייסורין. כי בעצם, מה מתברר מתוך הספר? שהייסורין של יוב לא באו כדי לענות לנוסחאות המלומדות של חבריו, אלא הם באו בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה לדבר עם יוב. והוא בעצם קדח חור בהכרה של יוב על מנת להיפגש. מה? הוא חפר עמוק, זה כאב מאוד. הרי זה מה שאמר שמה השטן. החינם ירא איוב אלוהים, אלו אתה סחת בעדו. מה זה סחת? שמת לו סחכה. כן? לא, לא לסוך בשמן. כן, סחת בעדו ועד ביתו וכל שבשר לו מסביב. מעשי עליו ברחת ומקנו פרץ בארץ. זאת אומרת, הוא כל כך מלא איוב הזה, שאין לו פנאי לדבר איתך. לכן אמר לו השטן לקדוש ברוך הוא, שאין ברירה, חייבים לפגוע בו כדי שתוכל לדבר איתו. זה ועוד איך מוסרי. זה סופר מוסרי. כן? איך אומרים נשים מוכות? תקה אותי, לפחות תתייחס אליי. אז נכון שזה בעיה להיות אישה מוכה, אבל יש לפעמים שמערכות יחסים, לא בא להציג שום דבר חליל, כן? מערכות יחסים בנויות גם על הכאב. אם אתה לא מסוגל שדבר יכאב לך, אז גם אתה לא מסוגל להיות חי. זה כמו ש... איך אומרים? בלי סיכון אין סיכוי. ובמערכת של אהבה, יש מוכנות להפסיד חלקי נפש. להפסיד. כן? תלוי אצל מי. כלומר, אתה אומר, שום דבר לא שווה בלי הקשר עם השם, תלוי אצל מי. אצל אדם כמו יוב כנראה, כן.
אצל כל אדם.
אצל כל אדם? אני לא יודע. יש הרבה אנשים שחיים מצוין בלי קשר עם השם. יש מיליארדים כאלה, והם חיים חיים טובים ונעימים. הטענה המפורסמת שהאדם בלי הקדוש ברוך הוא רע לו בחיים, היא נסתרת מהמציאות. אני אעשה. הוא לא יודע שרע לו, אז אני כבר מוכן לקבל, אז זה משהו אחר. אבל להגיד שלא שווה, לא יודע, יש הרבה אנשים מבסוטים, העיקר שיש לו מאגר מספיק ממולא של המבורגרים ופחית קולה. הכל טוב לו. כן, מה אתה רוצה?
דבר ראשון, הם מבסוטים בלי החיים שלהם עצמם, כלומר... הם היו מודעים למה שהם היו באמת יותר
מסודים,
אז הם היו אומרים ש...
אז טוב, אם הם היו מודעים, אבל הם לא מודעים. נכון, הוא לא דיבר.
זה לא...
לא, יוב דווקא היה מקריב קורבנות, זאת אומרת שהוא לא היה מתפלל. יוב היה מקריב קורבנות, זאת אומרת שהוא לא היה מתפלל. לא, זה בדיוק העניין. הקרבת הקורבנות היא דבר קדום באנושות, לעומת התפילה שהיא דבר מאוחר באנושות. כלומר, התפילה היא חידוש, שיש אפשרות של דיאלוג, של מפגש פנים אל פנים. זה דבר שהוא הופכי לקורבן. הקורבן זה מצב שבו האדם משמר את סדר העולם. מה שאין כן התפילה, שהיא באה לשנות את סדר העולם. הקורבן הוא מעשה שמרני, התפילה מעשה מהפכני. אין לך דברים הופכים יותר מאשר תפילה וקורבן.
אתה מקים קורבן והיה שותק?
נכון.
זה
מוזר לך, כי אתה חי בתרבות כזאת שבה התפילה היא יותר מובנת מאשר הקורבן. אבל מבחינה היסטורית זה בדיוק ההפך. טוב. מה? הקורבן לא בא על חטא. הקורבן יכול לבוא גם על חטא. הקורבן ביסודו הוא אחיה מתמדת, הוא פרנסה של המערכות. כן. מה?
הטענות של החטא,
נכון, הטענות של החברים של איוב הן טענות שאנחנו משתמשים בהן, ואף על פי כן הם נפסלו משום מה. למה? לא בגלל שהן לא נכונות, אלא בגלל שהן לא במקום. זאת אומרת, לא בשביל זה איוב סובל, לא בשביל לשמוע את ההסברים של אליפז. וזה מה שאמרו, אין מרצין לאדם בשעת כעסו. למה לא מרצין? או שזה דברי אמת, או שזה לא דברי אמת מה שאני אומר לו. אלא בשעת כעסו, כלומר צערו, זה לא הזמן שבו ההסברים יכולים להיכנס לתוך ליבו. אז ההסברים לא נועדו לו, הם נועדו לי. כלומר, אני שואל את עצמי, למה הוא סובל? אני לא סובל. אני שואל את עצמי, למה הוא סובל? אז יש לי הסבר אליפזי, מצוין. אבל הוא לא נועד לסובל. לסובל יש איזו מטרה אחרת לגמרי, הוא בדיאלוג עם הבורא. נכון, אין מרצין לאדם בשעת כעסו, בשעה שמתו מוטל לפניו. כן. מה כי עושים? אתה לא עושה שום דבר, זו לא עבודה שלך בכלל. מה?
מה?
מה? מישהו, אם מישהו כואב לו, אם מישהו כואב לו, אז דבר אחד יש פה, נגיד אתה צובט אותי פה, ונורא נורא כואב לי, נורא כואב לי. ואתה מתחיל להסביר לי מה המקור ההורמונלי של הכאבים, מה ההפרשה של האנדורפין ומה זה עושה בלחץ הדם וזה. זה דברים הכל נכונים אגב. אתה גם יכול להסביר לי את האופן שבו אפשר להתכונן מראש לכאבים, ואז איך התבונה יכולה לגבור על החוויה. אפשר. אבל עכשיו אני כואב לי. כיוון שעכשיו כואב לי, אל תדבר איתי. בוא נגיד את זה אחרת. כשאדם יש לו צרה, הצרה עושה לו שני דברים. א', עצם הצרה. יש צרה. ב', שהצרה מונעת מלראות את העתיד ואת העבר. כלומר, זה ממקד אותי בהווה. וההווה הוא דוחה כל הסבר. וזה מה ש... לכן גם שבר נקרא בתנך בשם הווה. נכון? הווה. מה זה הווה? זה ההווה. וכפי שאמר איוב בעצמו, לו שכל יישקל כעסי והוותי במוזניים יישאו יחד, כי אתה מכל ימים יכבד, על כן דבריי לעו, כי חיצה שדי עמדי, אשר חמתם שותה רוחי, ביעותי אלוה יערכוני. הינהק פרי על הדשא, אם יגעי שור על בלילו, מעני נגוע נפשי, אמה כתבי לחמי. נכון? ככה הוא אמר? כן, כי לפני לחמי הנחתי תבוא, ויתחו חמיים שאגותיי. נכון? זאת אומרת, מה אומר איוב? אתם מדברים ומדברים, אבל אני במצב חווייתי כזה, ששום הסבר לא יכול להישמע אפילו. אז בשביל מי נבראו ההסברים שלכם? לא בשבילי, בשבילכם, אז אל תדברו.
אתמול נגיע בחדר, היה זה אורח שבא לשבת
פה, אתה אמרת את המילה במקרה? לא, אני רציתי לדעת, כן, בסדר. טוב, נו.
אבל אני הרגשתי שתהיתי, אבל אני היה קל לראות אותו שהוא בצער. אז מה אני אמור לעשות?
אז אתה שואל, מה לעשות כשמישהו נתון בצער? קודם כל יש מה לא לעשות. לא לעשות זה להסביר. כלומר, מה שצריך לא לעשות זה צריך לא להסביר לו למה כואב לו.
הבנתי,
לך אני הרגשתי
שתהיתי, אבל מה כן לעשות?
בכל הסרטים, כשמישהו ככה בצער, מביאים לו כוס מים. שמת לב לזה? כן? מה? אבל זה שטויות, זה לא נכון. זה לא עוזר כלום. לא יודע, צריך לעשות משהו. כלומר, עד רבה. מה? לא, לא צריך לעשות כלום. הרי זה מה שכתוב. אין מרצין לאדם בשעת כעסו. אם אתה יכול להקל על סבלו, זה משהו אחר, אבל סתם ככה. כן.
אה? חכות יום, יומיים.
אחרי שעת כעסו, זה משהו אחר. יש כבר ניחומים, יש ניחום אבלים וכו'. כן, מה אתה אומר?
זה לא מעניין מלחמות בצער.
ניחום אבלים זה לא בשעת כעסו, אין מנחמים לפני סתימת הגולל, נכון? שלחה, לא? כן.
מה שזה מרכז אותי בהווה?
אדם מרוכז בהווה, אז שום הסבר איננו בנוי על הווה. הסברים תמיד בנויים על פרספקטיבה כוללת של עבר, הווה ועתיד. ברגע שאתה חתכת ממני את העבר ואת העתיד, אני תקוע בהווה, אין שום הסבר בעולם. אני לא יכול למצוא משמעות. בבקשה.
שהסיבה של איוב
זה הייסורים של איוב היה צריך להתקדם לאמונה חדשה. אז קצת לקדם אותו לאמונה חדשה. לא, הייסורים מקדמים אותו. לא אתה מקדם אותו על ידי שאתה מסביר. כלומר, כשאתה בא להסביר לו, אתה בא להגיד, שמה, הייסורים זה כבר קטגוריה ידועה, זה כבר היה כלול בעולמך הקודם. אז זה בדיוק מה שהוא לא רוצה לשמוע, בצדק. כן? מה? לא אתה הצופה מקדם אותו, הייסורים מקדמים אותו.
לא אתה עוזר לו מקדם?
לא, אתה לא עוזר לו כלום.
אתה נמצא שם בשביל לסייע לו?
מי אמר שצריך להיות שם?
לא, הוא נמצא את השם.
אבל אין לו שאלות, זה בדיוק העניין. הרבה פעמים אנשים שכואב להם, הם מלאים בשאלות, אבל בעצם הם לא שואלים. כלומר, זה שבאופן טכני הוא מביע את זה בסגנון של שאלה, זה לא שבאמת הוא שואל. אחד הדברים שצריך ללמוד, זה בחינוך גם, להקשיב למה שהאדם באמת אומר, ולא למה שהוא אומר. זה לא פשוט.
מה הפתח שיעור לזה?
אני אפשר על זה שיעור, לא יודע. אבל יש הרבה פעמים דברים כאלה. למשל, מי שנגיד מלמד תיכוניסטים יודע את זה. למשל, הרב, רציתי לשאול אותך, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? עכשיו, הרב למד רמח"ל, והוא מאוד מבסוט שסוף סוף מישהו שואל אותו, ואז הוא מתחיל להגיד, מטבע הטוב לאיטי, וכל מיני דברים כאלה, וכו', וכדי לזכות. כן? זה הפספוס, כי בעצם הנער בכלל לא שאל את השאלה הזאת. הוא רצה להגיד, הרב, יש לי חברה, אבל אי אפשר להגיד את זה ככה. אז צריך להבין, מה בדיוק מסתתר מאחורי השאלה? בסדר? מהי השאלה באמת? אם לא, אתה עלול לפספס. טוב. ואחר כך יישב בליבו, אז שוב אני חוזר פה לנושא, יישב בליבו את עניין צידוק הדין, למען יהיה לו למגן ולמחסה מן הפגעים והצרות המתרחשים בעולם הזה. וכן, תיושב בנפשו מידת צדקו של הבורא בכל בעלי החיים. רגע. איך מודדים נתינה ביחס לקבלה? איך ידע המקבל כמה הכרת תודה הוא צריך להכיר ביחס למה שנתן לו האל? זה עניין של כיוון. כלומר, האם אתה מקבל על מנת לתת, או אתה נותן על מנת לקבל? אז זה לא קצת מזה וקצת מזה. זו השאלה לאן מתועלת הקבלה. שלום כבוד הרב, מדוע נאמר כל המרחם חייו אינם חיים? לא נאמר משפט כזה, כך שאין צורך להסביר. מה? לא, הוא המציא כאן מאמר שלא כתוב בשום מקום. מה?
שלושה
חיים אינם חיים, כן, נו, ו? לא, לא כתוב המרחם, אני מצטער. כתוב הרחמנים. יש הבדל. יש הבדל בין מרחם לבין רחמן. להיות מרחם זה דווקא מידה טובה. מה זה מרחם? אני רואה סבל, וזה מעורר אותי לפעול, לתקן אותו. מה שכן, הרחמן זה מי שמציאות הסבל מערערת את כל זהותו, את כל ישותו. אני רואה סבל בעולם, זה ממיס אותי, משתק אותי. זה הרחמן. זה ההבדל בין מרחם לבין רחמן. המרחם זה מי שמתעל את זה באופן חיובי לתיקון, והרחמן זה מי שמזדעזע כל כולו. מה? רחמן זה נטייה קבועה, כן. איך? לא, מכירים את זה מהמציאות. אנחנו רואים שהאלה שמזדעזעים בזעזוע פנימית בזעזוע פנימי מן הסבל העולמי באמת חייהם דפוקים לאללה. כפי שפעם אמר לי אדם אחד שלא מצליח לישון בלילות בגלל שיש באוקיינוס דגים גדולים שבולעים דגים קטנים. הוא אומר, אמר לי שהוא לא ישן בלילה בגלל זה, אז באמת זה... ויש, אנחנו רואים אנשים שמרחמים, כי מרחמם ינהגם, שכל המרחם על הבריות זוכר ומנהיגם לעולם הבא. אז זה סימן שחזל, כשהם אמרו רחמן, הם דיברו על הסוג הראשון, וכשאמרו מרחם, דיברו על הסוג השני. לכן ישראל רחמנים זה מידה רעה, נכון. כן, ודאי. מרחם זה מידה טובה, רחמן זה מידה רעה. אז איפה היינו? ואחר כך יישב בליבו את עניין צידוק הדין, למען יהיה לו למגן ולמחסה מן הפגעים והצרות המתרחשים בעולם הזה. וכן תיושב בנפשו מידת צדקו של הבורא בכל בעלי החיים, אותם הוא מחלקל ומנהיג בחוכמה, שדעת אנוש משיגה לו את פרטיה כי מת כללה. כן? כלומר זה דומה קצת לשער הבחינה, וספר חובות הלבבות לרבנו בחיה ברבי יוסף אבן פקודה מסרגוסה הדיין, ששם הוא כתב שער שלם בספר חובות הלבבות שנקרא שער הבחינה, שאדם צריך להתבונן בהשגחה שיש בחוקי הבריאה, בביולוגיה וכדומה, מערכות אקולוגיות וכדומה. היום יש לנו הרבה ידע מדעי בתחום הזה. אז וכן יושב נפשו מידת צדקו של הבורא, של הבורא בכל בעלי החיים, אותם הוא מחלקל ומנהיג בחוכמה, שדעת אנוש משיגה לו את פרטיה כי מת כללה, עד כמה שאנו רואים מה מתוקנת יצירת בעלי החיים ומה נשגבות הפלאות התלולות בה המורות על כוונת חכם רוצה יודע ויכול, כי לקטן ולגדול שבהן התקין הבורא כל מה שהם זקוקים לו בחושים פנימיים וחיצוניים ובמסגר רוחות החיים ובאיברים בעשותו להם כלים מכוונים מתאימים למסגי הרוחות, לארנבת ולאיילה, כלי בריחה ומידת מורך, ולצבועים, מידת הגבורה, אוכלי הדריסה והטריפה. כלומר, הכל מסודר, כן? האיילות יכולות לברוח, האריות יכולים לטרוף. כן? אז יש איזון. קצת טורפים, קצת בורחים. נכון? למשל, מה עושה האריה? בלילה הוא הולך לישון, נכון? והיילה, מה עושות היילות בלילות? הן שוטות גם, הולכות לשתות. אז כול, הכל מסודר. מדי פעם האריה רעב, יוצא, תורף לו היילה. נכון? טוב. אז הרי שאם יחשוב אדם בבריאת האיברים ותועלתם, וביחסם אל מזגי הרוחות, ימצא בהן איזון. צודק וסדר מחוקם שלא ישאירו בליבו ספק כלשהו בצדקו של הבורא. למרות שאפשר כמובן לקלקל על ידי הפרת האיזון האקולוגי, אפשר לקלקל את העולם. ואם יבוא סתן הסברה להקשות לפניו על כך מן העוול הנעשה לארנבת באשר היא מאכל לצבוע כזבוב לעקביש, אתה מדבר על צדק? העובדה, הארנבות נטרפות. זה לא נורא? זה שהארנבות נטרפות? זה כבר מיליוני שנים שהפרחים מוצאים קוצים. ובכל זאת, זה כבר מיליוני שנים שלמרות זאת, הכבשים אוכלים את הפרחים. וזה לא חשוב זה? המלחמה בין הכבשים לפרחים? ואז בכה הנסיך הקטן. נכון? זה באמת בעיה, זה סתן הסברה בא להקשות. קראתם את הנסיך הקטן? חשוב מאוד, נכון? טוב. אם יבוא סתן הסברה להקשות לפניו על כך מן העוול הנעשה לארנבת באשר היא מאכל לצבוע כזוב לעכביש, ישיב לו השכל ויגער בו באומרו. מה הוא יכול לומר לו? שזה צודק שהארנבת נטרפת? לא, הוא לא יענה ככה. הוא יענה כיצד היחס את העוול, את העוול, לחכם, שנתברר לצדקו ושאינו צריך לעוול? אילו היה צד הארנבת על ידי הצבוע וצד הזבוב על ידי העכביש דבר שבמקרה, הייתי מאמין שהכל מקרה. אולם הרי אני רואה כי חכם הצדיק, המנהיג, נתן לאריה גבורה ויכולת, והתקין לו כלי ציד, שיניים וציפורניים, וכן שם בעכביש את רוח התחבולה לעשות לו את אריגתו כלבוש, בלי שלמד זאת העכביש, למען יארוג רשתות לזבוב. ועשה לו כלים הראויים למלאכה זו, וזימן לו את הזבוב למחיה ולכלכלה, כשם שזימן לרבים מדגי הים דגים אחרים למזון. מה אומר איפה, אם לא כי כל זה בא מחוכמה שאינני משיג אותה, אם אין לי כי אם להצדיק את מי שנקרא הצור תמים פעולו. כלומר, ייתכן שיש איזו חוכמה נסתרת בדבר הזה. על כל פעמים אנחנו רואים באופן כללי שיש צדק בהנהגה, כי אנחנו רואים שהדברים מכוונים, וזה שאני לא יכול להבין את הסבל האישי של אותה ארנבת, זה לא מערער על עצם צידוק הדין. כמו שמצאנו, כמו שמצאנו עם רבי יהודה הנשיא, שפעם אחת הביאו לו עגל שלא רצה להישחט. העגל פרץ לתוך בית מדרשו של רבי, אמר, הסתכל עליו בעיניים שמבקשות רחמים. מה ענה לו רבי? לך, כי לכך נוצרת. לך תשחט, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אתה, בשביל זה נבראת, כדי שישחטו אותך, אז מה אתה... זה בעיות. בעקבות הסיפור הזה, רבי נהיה חולה. ועד שהוא ראה שהשפחה שלו מסלקת חולדות עם המטטה, ואמר לה ורחמיו על כל מעשיו. כלומר, לא להתנהג באכזריות עם החולדות, שנאמר ורחמיו על כל מעשיו. ואז רבי החלים, עברי. מה הדבר הזה מלמד אותנו? האם זה לא נכון מה שאמר רבי? שהעגל נברא כדי להישחט? זה נכון. אבל זה לא בגלל שזה נכון, שאתה צריך לאבד את הרגישות שלך. הרגישות קיימת. ואתה יכול לשאול את עצמך, אז למה העגל הזה המסכן סובל? כן? יש אפילו שיר של ג'ון בז על זה, אני חושב. נכון? טוב. ומי, מה?
צידוק הדין, שרק השירה על האדם, רק עושה או שירה, או גם כאשר
הוא מתחייב
איזושהי
שפע במושב כדי... צידוק הדין, כן? צידוק הדין זה צידוק כללי של הבנת ההנהגה בכללה. אני עניתי לך. אני עניתי על שאלתך. אני עניתי לך כבר. אני אמרתי, צידוק הדין זה דבר כללי של ההנהגה האלוהית. בכללה. האם זה לא הייתה תשובה לשאלתך? הרי אתה רוצה להגיד שהתשובה שלי היא לא טובה. בסדר. כי היא נוגדת את מה שאנשים אומרים. כלומר, אתה אומר שכיוון שאנשים אומרים אחרת מה שאני אמרתי, אז זה קושיה. אתה אומר, אתה שואל אותי מה אני אומר, אחר כך אתה אומר לי, יש אחרים שאומרים אחרת, וכי היה צפוי? לא היה צפוי שאני אגידו אחרת מה שאני אומר? הרי על כל דבר, אתה תשאל שני אנשים ותקבל תשובות שונות. אז זה לא קושיה. אם היית אומר שאני בשיעור אחר, אני אמרתי אחרת, זה היה קושיה. בסדר? טוב, הלאה. ומי שנתיישב כל זה בדעתו, יגיע למדרגה המסופרת על נחום איש גמזו. מי זה נחום איש גמזו? היה רבו של רבי עקיבא. אשר על כל צרה שהייתה באה עליו, היה אומר, גמזו טובה. עלה טובה, סימן שזו זה רע, יפה. אנחנו כבר רבנו על זה מספיק, אני ואבישן. טוב, שלום כבוד הרב, כתוב ששלוש מתנות טובות נתן השם לישראל. רחמנים, בישנים וגומלי חסידים. גומלי חסדים, הרב ברוך שלום אשלג, מהסתר לגילוי. מתנות טובות? הרב אמר שזו מידה רעה. אתה מצטט מאמר שלא קיים. לא כתוב בשום מקום מה שאתה אמרת. כתוב שאתה הרבבת בין שני מאמרים. יש מאמר שאומר שלוש מתנות טובות נתן השם לישראל, והם תורה, ארץ ישראל ועולם הבא, וכולם לא נתנם אלא על ידי ייסורים. עכשיו, מה שאתה אמרת כאן, יש שלוש מידות באומה זו, בישנים, רחמנים וגומלי חסדים, וכמעט בכל המקומות שבהם מובא המאמר הזה, מובא ב5-6 מקומות בחז"ל, וכולם כתוב שלוש מידות יש באומה זו. מקום אחד כתוב מידות טובות. עכשיו אני אסביר. המידות האלה הן מידות רעות. ביישנים רחמנים גומלי חסדים. חז"ל אמרו, הרי ביש... לא הביישן למד. אם כן, ביישנים זה מידה רעה. רחמנים, בושת פנים מגן עדן. אז יש הבדל בין ביישן לבוש פנים, נכון? כך מסביר הרמב״ם בפרק ד' משמונה פרקים, שביישן זה המידה הרעה ובוש פנים זה המידה הטובה, נכון? בושת פנים גן עדן. כמו כן גם כל המרחם על הבריות זוכה ומנהיגם, אבל הרחמנים חיים אינם חיים. אם כן, רחמנים אצל חז"ל זה ביטוי למידה לא טובה. וגומלי חסדים גם כן ודאי מידה לא טובה. היא כתוב במפורש בתפילה שהקדוש ברוך הוא גומל חסדים טובים, משמע שמי שגודל, מי שגומל חסדים בלי הבחנה זה גומל חסדים טובים ורעים, אז זה רע, זו מידה רעה. אם כן, ודאי ששלושת המידות האלה הן רעות. אלא איך נסביר את המקור שאומר מידות טובות יש באומה זו? אלא הכוונה שהמוטיבציה למידות האלה היא מידה חיובית, זו מוטיבציה חיובית. זה כמו שכתוב למשל על אברהם אבינו שרצה להציל את אנשי סדום. צדק או לא צדק? ודאי שלא צדק, עובדה שהקדוש ברוך הוא בסוף החריב אותם. סימן שזה היה טעות של אברהם שצריך להציל את סדום. אבל מצד שני כתוב אהבת צדק ותשנא רשע, אהבת לצדק את בריאותיי ושנאת להרשיעם. אז זאת הייתה מידה טובה באברהם שהוא רצה להציל אותם, זאת הייתה טעות מצד אברהם שהוא רצה להציל אותם. לכן בישנים רחמנים וגומלי חסדים מצד המידה התיאורטית זה מידה טובה, במציאות זאת מידה רע. לכן הקדוש ברוך הוא שהוא יכול להרשות לעצמו תיאוריות בלי גבול, עליו, אנחנו אומרים עליו שהוא הרחמן. הקדוש ברוך הוא נקרא הרחמן, לא המרחם. כן? נקרא הרחמן. קוראים לו גם המרחם. אז זאת אומרת שאני כן צודק, ונא לא להמציא מאמרים של חז"ל שלא קיימים הלאה. כן. אלא מה? זה שאנחנו בישנים רחמנים גומלי חסדים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, ועל פי זה אנחנו מתקנים. כן. איפה היינו? אז אם כן, אשר על כל צרה שהייתה באה עליו, היה אומר, גם זו לטובה. אז זו, זה סימן שנחום איש גם זו, ידע קודם כל שהדבר הוא רע. הוא לא ניסה מיד להסביר מה הטוב שברע שאותו אדם סובל. ועלה, אבל הוא ידע שהכוונה הכוללת היא לטובה. יש בספר עולת ראייה של הרב קוק בחלק א', על הפסוק שאומרים בסוף המזמור, שאומרים אותו בימי התשובה. לדוד השם הורי וישעי ממי רע. מה? נכון. לדוד השם הורי וישעי ממי רע, השם מעוז חיי ממי אפחד. זה מסתיים כך: לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. קווה אל השם, חזק. ויאמץ ליבך וקווה אל השם. עכשיו, לולא האמנתי לראות בטוב השם. על המילה לולא, שעשויה מארבע אותיות, למד וו, למד א', בתנ"ך יש ארבע נקודות. כן? מעל הלמד יש נקודה, מעל הוו, מעל הלמד ועד מעל האלף. כשיש נקודה מעל אות או מעל מילה, הכוונה שצריך למחוק. אבל כאילו שיש ספק אם המילה הזאת היא במקומה או לא. כאילו שהאם יש מקום למילה הזאת או אין מקום למילה הזאת. מצד אחד היא צריכה להיאמר, לכן היא נכתבת, מצד שני היא צריכה לא להיאמר, לכן יש ניקוד עליה. כן? ואז ככה התלמוד מסביר בכל מקום ומקום שבו יש נקודות בתנ"ך, מסביר בעל פי העיקרון הזה. מסביר הרב קוק כך: הביטחון בישועת השם הכללית שיעשה לעולמו. כלומר, אנחנו בטוחים שבסוף הקדוש ברוך הוא יסדר שהכל יהיה בסדר. ורק היא, הידיעה הזאת, הביטחון הזה, היא הממתקת את כל החיים כולם. כלומר, זה עושה את כל החיים מתוקים. נכון שלנו הרבה פעמים מר, אבל המר הזה מתמתק. מדוע? בגלל האחרית. ואין השמחה נפרעת כלל ממה שאין היחיד בטוח בעצמו על דבר גורלו. ביחס לאושר הגדול ההוא. כלומר, יכול להיות שאדם יאמר, אתה אומר שבסוף יהיה טוב, בסדר, אבל לי רע, ואולי אני לא אהיה שותף לטוב הזה שבסוף. אז מה אכפת לי שבסוף יהיה טוב? כמו שאמר המשורר, אם אחרי שמדי מתחת הרקיע, הצדק יופיע, ימוגר כסאו לעד. נכון? ככה הוא אמר, המשורר. מה? יש, זה שיר של ביאליק, כן? הוא מתלונן על זה שאין צדק בעולם. אבל יש מי שיאמר, הצדק יפיע, אבל אחרי שאתה תמות. אם אחרי שמדי, מתחת הרקיע, הצדק יופיע, ימוגר כיס עולד. כן? הוא מתעצבן על זה. אז אומר הרב קוק, מה ביאליק, אתה לא מבין כלום. אומר לו ככה, אין השמחה נפרעת כלל ממה שאין היחיד בטוח בעצמו, על דבר גורלו, כוונה האישי, ביחס לאושר הגדול ההוא. מלא חפץ לב הוא ביודעו שהטובה עתידה לבוא. שהעולם הוא מתוקן לאושר. שהמציאות כדאית היא להיברא. כלומר, הוא שמח שהוא חי בעולם שכדאי שיהיה. גלולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, ציטוט מהגמרא עכשיו, למה נקוד על לולי? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, מובטח אני בך, שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא. אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם עם לב, שמה יגרום החטא. עד כאן דברי הגמרא. ובכל זאת, הוא מאושר, עושר ודאי, עושר הבא מתוך שאיפה אצילית, התופסת תמיד את המציאות, את התיאוריה הכללית. הוא שמח שהוא חי בעולם כזה שטוב היה שהוא נברא. בסדר? אז זה גם נחום איש גם זו. הוא אומר, לא יודע, עכשיו דפוק, אבל בסוף יהיה כזה טוב, זה ממתיק את הכל. ויחיה חיי נחת תמיד, כי תקלנה בעיניו הצרות, וייתכן כי ישמח בהן, בהרגישו, כי חטא שהיה עליו נתכפר בכך. לפעמים, כן? אדם יודע, היה לו איזה חטא, איזושהי עבירה, והוא מרגיש בהכרה פנימית, שאותם ייסורים שבאו עליו, על ידי מקרה מיוחד, שזה מכפר על משהו שהוא עשה. כאשר ירגיש האדם הפורע חובו, כי הוא קל לו והוא שמח בזה. כן? סוף סוף פרעתי את החוב. וישמח לשכר ולגמול הצפונים לו, ויקנה לבני אדם מתוך שמחה את ההדרכה לעמידה בסבל ולהצדקת האלו. אחר כך הוא יוכל לבוא לאחרים להסביר להם. וישמח על התהילה והתפארת היוצאת לו מזה. יש סיפור על רבי זושה, שפעם אחת היה איזה אדם שהיו לו הרבה ייסורים. אמרו לו, כדאי לך לדבר עם רב זושה, כי לו יש הרבה ייסורים, והוא יסביר לך איך מתמודדים עם הייסורים. הלך אותו אדם לרבי זושה, אמר לו, רבי, אמרו לי לדבר איתך, כי יש לי הרבה ייסורים, ואתה מבין בזה. אמר לו רב זושה, כנראה לא שלחו אותך אל האדם הנכון, לי אין ייסורים. כך אמר רבי זושה. זו הייתה התגובה שלו, לי אין ייסורים. טוב. כל זה על יחס החסיד אל צרותיו הפרטיות. אולם כך הנה גם בצרות הכלל. מה זה צרות הכלל? גלות, חורבן. כי בהעלות בלבולי הסברה על ליבו, את אורך הגלות ואת פיזור האומה ואת הדלדול וההתמעטות עליהם הגיע, יתנחם תחילה בצידוק הדין כמו שאמרתי. אבל מה הוא ילמד? זה, הוא לא כתב מה לומר. ואחר כך בניחיון עונש האבונות. שימו לב אם כן, שאצלו, אצל רבי יהודה לוי, ברור, הוא רומז לזה, שאין קשר הכרחי בין צידוק הדין מצד אחד, לבין ניקיון האבונות מצד שני. אין? לא כמו אלה שאומרים, הקדוש ברוך הוא צודק, יש לי עבירות, צריך בשביל זה לכפר. כן, בבקשה.
לא הבנתי, זה לא מהסיבור של רבי זושה, זה לא איזושהי...
זה לא בכלל התעלמות מהמציאות. רבי זושה, הוא ידע טוב מאוד מה זה המציאות, רק הוא אמר שאין לו ייסורים, זאת הייתה המציאות. המציאות של רבי זושה זה שאין לו ייסורים. הלאה. זה גם עניין לפעמים שאדם לא ידע לתפוס בפרופורציה נכונה את מה שקורה לו. יש אדם, למשל, זה אחד הדברים שלומדים בחוכמה הנקראת קראטה. למדת קראטה? מי עמך? אם למשל אתה תופס אדם ביד, מעקם לו את היד, מכיר את התפיסה הזאת, איי, איי, נכון? מכיר? טוב. ואז כשאתה תופס באדם ככה, הוא עשוי להיכנע לכל הדרישות שלך. כן? אני לא אעזוב אותך, אלא אם כן אתה תחתום, מה שאתה רוצה אני חותם, נכון? מה הטעות של אותו אדם? זה שבגלל שיש לו כאב פה בפרק, אז הוא, הדבר הזה מקרין על כל, על כל הנפש שלו, והוא אפילו לא שם לב שיש לו יד שנייה חופשית, ושהוא יכול להכניס בוקס בפנים של מי שתופס אותו. בדוע, בגלל שמנטלית הוא לא יודע למקד את הסבל. ברגע שהוא אומר, רגע, איפה כואב? זה פה, אבל לא פה, הוא כבר חופשי. מובן? וככה היה אצל רבי זושה. הלאה. מה? ברור שיש בעיה, אבל איך אמרו החכמים, צריך לדאוג לזה, לא צריך להיות מודאג מזה. בסדר? כל זה על יחס החסיד אל צרותיו הפרטיות, אולם כך ינהג, גם בצרות הכלל, כי בעלות בלבולי הסברה על ליבו, את עורך הגלות, את פיזור האומה ודלדול, הדלדול והתמעטות אליהם הגיע, יתאחם בתחילה בצידוק הדין, כמו שאמרתי, ואחר כך בנחיון עונש העוונות, ואחר כך בשכר ובגמול הצפונים לעולם הבא, ובהידבקות בעניין האלוהי בעולם הזה, ואם יביאהו השטן לידי יאוש, באומרו, התחיינה העצמות האלה. מה, אתה רואה איך שעם ישראל כל כך מפוזר ומפורד בין העמים, איך שכולם דורכים עליו. בכלל יש סיכוי שפעם תקום מדינת ישראל? כי מאוד נמחה ראשמנו בין הגויים וזכרנו נשכח כמו שנאמר, יבשו עצמותינו ודה תקוותינו נגזרנו לנו. יחשוב על נס, יציאת מצרים, ועל כל מה שנאמר בכמה מעלות טובות למקום עלינו. ואז לא ייפלא בעיניו איך נשוב לקדמתנו אף כאשר לא יוותר מאיתנו כאיש אחד. וכמו שנאמר, אל תראי תולעת יעקב. כי מה הנותר מן האדם לאחר שהיה לתולעת בקברו? איש אשר, אמר כוזר, איש אשר כזה יחיה חיים ערבים בגלות ואת פרי אמונתו יאכל בזה ובבא. אולי מי שנושא את עול הגלות שלו ברצון מפסיד כמעט כל שכרו בשני העולמות. עד כאן להיום.